שלום וברכה. אנחנו נדבר היום על אולי אחת השאלות הכי שכיחות שאנשים שואלים, למה הרבנים כל הזמן חולקים? למה יש מחלוקות בעם ישראל בכלל ובגמרא בפרט, וכל הדיונים וכל השאלות על הנושא הזה, אחד המשפטים המפורסמים ביותר, אנשים מבחוץ שהם לא כל כך מכירים את עולם התורה, אז הם אומרים, למה הרבנים לא יכולים לשבת ביחד ופשוט לדבר ופשוט להחליט וזהו? למה צריכים כל הנוסח ספרד, נוסח אשכנז, ספרדים, ציונים, חרדים, פשוט שישבו וידברו ויגיעו למסקנה? זה הטענה השכיחה הקלאסית שתמיד אנשים מדברים, ואנחנו ננסה היום להבין, אז למה באמת רבנים שלא ישבו ביחד? קודם כל הם יושבים, אבל עדיין ישנה מחלוקות, ואנחנו ננסה להבין למה, למה הם חולקים. יש, אולי אפשר להגיד שהם פשוט אוהבים לריב, עד כדי כך שמהר"ל כותב בדרך חיים, שדבר הכי אהוב על אנשים בכלל, באופן כללי, זה מחלוקות. תסתכלו במקום, במקור מספר אחת, הוא אומר, אין דבר בעולם אשר אדם נמשך עליו יותר מן המחלוקות. זה, יש שיטה אפילו שלמה כזאת בסוציולוגיה, של שם יש אסכולה שיקגית שייסד אותה דירנדורף, יש אחת שם שאומר ש המחלוקות, קונפליקט, זה בעצם צורך הבסיסי והעיקרי של האדם בעולם, זה, יש ערך מאוד מאוד גדול למחלוקות מבחינה חברתית. לא משנה, בכל אופן על חז"ל, הרי תורה אומרת, גמרא אומרת, שתלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, אז איזה מין שלום זה? הרי כל הזמן יש מחלוקות. אז ננסה היום להבין, אכן, למה? למה הם חולקים? נתחיל מזה שעולם שלנו, בפיים של חז"ל, נקרא אלמא דפירודה. מה זאת אומרת אלמא דפירודה? זה אומר שאנחנו פעם דיברנו על זה לפני שנה, זה היה לנו שיעור שלם כזה שנקרא אלמא דפירודה, שאומר שכל מה שאנחנו רואים בעולם שלנו זה פירוד. זה חלק, זה רק מימד אחת של משהו יותר שלם, יותר גדול, יותר רחב. כל דבר, בין שזה עת, אז זה פירוד של משהו אחר, למשל של הלוח או של דף, כי ללא דף, לעת אין משמעות. וגם לדף אין משמעות, ללא עיפרון, ללא עת. ללא מדפסת. כן, זאת אומרת, דווקא שלעצמו זה דבר שהוא חסר משמעות. אלא אם כן, אתה תעשה ממנו מטוס, אז יש מישהו שגם הוא החלק אינטגרלי של הדף, שהוא צריך לראות את המטוס. אבל דווקא שלעצמו חסר משמעות. גם עת כשלעצמה. הוא חסר משמעות. ללא דף, ללא קירות, שם אם אתה עושה גרפיטי או משהו כזה, אבל הוא כשלעצמו, דבר חסר משמעות. וגם שולחן, ללא צלחת, הוא חסר משמעות. אם יש משקפיים, סימן שבאיזשהו מקום ישנו ספר, או משהו אחר. זאת אומרת, כל דבר, לא משנה מהו, כל מה שיעלה על דעתכם, אתם תראו שהוא רק חלק של משהו. אם אתם רואים אצל מישהו פלאפון, סימן שיש אימא. או אימא, או אשתו, או ילדה. זאת אומרת, אין דבר שהוא בפני עצמו, הוא לא קיים, הוא רק חלק. למה זה חלק? זה בגלל שהאידאות, זאת אומרת, עולם האידאות, הוא התפצל והוא הופיע בתור עת ובתור דף. זאת אומרת, באמת יש אידאה, אידאה של כתיבה, אידאה של להשאיר רושם. אז לא משנה, אתה יכול להשאיר רושם על ידי הולוגרמה, על ידי מדפסת לייזר, או על ידי חריטה על, על האבן. זה לא משנה. העיקרון זה שישנו אידאה של כתיבה, אידאה של, של רושם. והוא, סליחה, והיא, האידאה הזאת, מתפצלת ומופיעה בעולם שלנו בשתי פרצופים, בפרצוף של כוס ובפרצוף של קפה, שצריך להיכנס לתוך הכוס, כן? אבל זה התפצלות. ואותו דבר, דברים, גם אדם עצמו, גם אדם זה אידאה, שהוא מתגלה בפן זכרי ובפן נקבי. הוא כשל עצמו, זה מעל זכרי, מעל נקבי. וגם תורה. תורה היא אידאה שמתגלית בעולם שלנו בתור תורה שבכתב, בתורה של בעל פה. וככה, כל דבר. לוחות הברית הם שתי גילויים של אותה אידאה, ולכן זה נקרא, בתורה זה כתוב לוחת הברית, בלי וב, כן? זה כמו דבר אחד, ככה גם מסבירים מפרשים, שזה, שהיה כאילו דבר אחד בעל שני גוונים שונים. יש תפילין של יד, של ראש, כאילו אני יכול להביא לכם המון 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 דוגמאות, אבל העיקרון הוא אותו עיקרון, שאנחנו בעצם, כשכל דבר שאנחנו רואים בעולם, אנחנו נפגשים עם הביטוי של הדבר, ולא עם האידאה עצמה. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לומר איך נראית אידאה של, שמחברת בין ספר ומשקפיים. אנחנו לא יודעים איך נראה אדם שהוא כולל בתוכו זכר ונקבה. אנחנו מתארים לעצמנו כל מיני ציורים יהודותיים כאלה של כמו כזה אנדרוגימוס, הרמופרודיטס, יש כל מיני צורות כאלה שונות, או תיומים סיאמיים, אנחנו יכולים לדמיין, אבל באמת חז"ל אומרים, הפה לא יכול לומר והאוזן לשמוע מהי האידאה. אף אחד לא יכול לקלוט, זאת אומרת, אידאות קולטים נביאים. זה הרמה של, של קליטה נבואית. הוא רואה אידאה, ואז הוא מספר לנו שהוא ראה שם מלאך עם שש כנפיים, הוא מספר לנו, מתרגם לנו את זה למונחים של התופעות, מונחים של גילויים, של, של הביטויים, של התגלויות. או הוא מספר לנו, יש אבן עם הרבה עיניים. אז כן, אתה מתאר לעצמך שם כל מיני ציורים ילדותיים כאלה של סרט אנימציה. אבל פחות או יותר, אנחנו לא יודעים בדיוק מה זה, אבל הוא מנסה לתרגם. הוא אומר, מה הוא רואה? נביא קולט אידאות. ואנחנו רק גילויים, רק הופעות. לכן אנחנו לא יודעים מה זה תורה שבכתב ותורה שבעל פה ביחד. מקסימום אנחנו מתארים לעצמנו שם מקרות גדולות, כן? שם יש רשי ומפרשים על חומש. זה, זה הבנו עכשיו מה זה תורה שבכתב ותורה שבעל פה ביחד, אבל באמת זה לא. זה משהו שהוא על עולמי, על מציאותי, שאתה לא יודע להגיד מהו. ורק ביטוי אתה קולט כאן, הנה יש תורה שבכתב, חומש, זה התורה שבעל פה, מה שאנחנו עכשיו עושים עכשיו, ואנחנו קולטים את הגילויים, הופעות. ודבר הזה הוא נקרא אלמא דה פירודה, זאת אומרת, זה בעצם הרעיון. ואז באים תלמידי חכמים, והם קולטים שהם מבינים שהם מדברים על פן אחד של האידאה, ואז הם רוצים לתאר את האידאה הזאת בצורה כזאת שפה לא יכול לומר ואוזן לשמוע. הם מבינים שאי אפשר לתאר מה זה, איך נראית אידאה עצמה. אז הם מתחילים לדבר על הגילויים שלה. זה מדבר, נגיד, עכשיו אנחנו ניקח עת ודו, כמו שהתחלנו ממנו, אז תלמיד אחת יתאר לנו את האידאה מצד זה שהוא מתאר את הדף, ותלמיד חכם אחר יתאר לנו את העת של האידאה. ואז הם יהיו, אז הם יהיה להם מחלוקת, נגיד, מה זה רושם, מה זה רישום, מה זה כתיבה. אז אחת יגיד, כתיבה זה דיו, וזה נוצא, ויתאר איזה סוגים שלי, והשני אומר, לא, מה פתאום, זה חול, שאתה יכול למשהו, אז זה יכול להיות דף, זה יכול לזה, והם ידברו, ידברו, ידברו אחד עם השני, כביכול בוויכוח, אבל באמת שם לא, אין ויכוח. הם יודעים שהם לא חולקים. הם יודעים שהם פשוט צריכים לתאר מציאות אחד משני צדדים של האידאה. וכל אחת משלים את השני. הם לא כועסים אחד לשני על זה שהוא מדבר על דף וזה מדבר על עיפרון. הם יודעים שפשוט אידאה לא ניתן לתאר אותה כפי שהיא. והדרך היחידה זה שאני אתאר מה שאני רואה מצד שלי, ואתה תתאר מצד שלך. ואז יש סיכוי שמשני ההבנות הללו אצלנו, אצל בני אדם, הדבר הזה יצטייר, יתקבל כאידאה ממשית. לפעמים יש מחלוקות שהם מתייחסים יותר לא כל כך על ה... לא כל כך מהו הדבר, וזה, כמו שאמרתי, מהו הדבר זה רוב המחלוקות. זה לא, כאילו, זה לא, מי צודק מאיתנו. אבל יש עוד מימד, עוד סוג של מחלוקות, זה איזה מהפרצופים של האידאה, איזה מהמימדים של האידאה, היא יותר דומיננטית לתקופה שלנו, לזמן שלנו. זאת אומרת, מה שנקרא מחלוקת להלכה. הלכה כמו מי. זה לא אומר שמישהו צודק או לא, אלא איזה צד אנחנו צריכים להדגיש כעת, כדי שהאידאה תתגלה באופן יותר מלא, יותר ממשי במציאות. ואלו המחלוקות, או נגיד, רוב המחלוקות של תנאים, המורים שנמצאים בגמרא. גם אחר כך, ראשונים, אחרונים, פחות או יותר, הם גם מתייחסים לדבר הזה. זאת אומרת, כמו שאנחנו קוראים לדבר הזה, אלו ואלו, דברי אלוקים חיים. כן, כמו שגמרא בכמה מקומות חוזרת על הביטוי הזה. אלו ואלו, דברי אלוקים חיים. לא שפה מי צודק, הם אף אחד לא חושב, כשהם, נגיד, רבי יוחנן וריש לקיש, כשהם חולקים, לא עולה בדעתם שאחד מהם הוא צודק. הם מבינים. כמו שאנחנו אומרים, שני צדדים של מטבע. אם אני מתאר אותו מצד עץ, או הוא מצד פלי, אז אין פה, אני לא חושב שאני צודק. אלא אני עושה את העבודה. והדבר הזה הוא נקרא, יש מונח כזה בפיזיקה, שהוא נקרא קומפלימנטריות. קומפלימנטריות זה הבנה שכשהתחילו ללמוד פיזיקה קוונטית, פיזיקה תת-גרעינית, הם הגיעו למסקנה שבעצם לא ניתן, כעיקרון, לא ניתן לתאר תהליכים מסוימים בעולם האטומי, כשאתה מסתכל עליו בצד אחד רק, כשאתה מתאר אותו רק פן אחד שלו. אלא כדי לדעת מהו הדבר, למשל, מקומו של אלקטרון, או מהירות של אלקטרון, אתה צריך כמה זוויות של התיאור של התופעה הזאת, שהזוויות הללו מתנגדות זו לזו, זאת אומרת, כן, זאת אומרת, הסתכלויות הללו, מתנגדות, זאת אומרת, זה דברים שהם חייבים לחלוק. הם משלימים, קומפלמנט, זה כאילו השלמה, כן, הם קומפלימנטריים אחד לשני, הם כדי לתאר את הדבר הזה חייבים שתי אמירות הפוכות שהם ישלימו אחת את השני לתמונה השלמה. כאילו, הדבר הזה ש, שגמרה בנויה כולה לעיקרון הזה, כשאנושות מתפתחת מבחינה שכלית, מבחינה פיזיקלית, היא בעצמה מגיעה למסקנה הזאת. התופעה הזאת היא, היא עכשיו פתאום אנשים מתחילים להבין אותה. אצלכם זה מקור שלוש, תסתכלו שם, אומרת, מתאר את הדבר הזה שקורה בעולם הפיזיקלי. נילס בור תרם לתורת הקוונטים את המושג קומפלימנטריות, שלפיו תכונות של עצם קוונטי, שזה למשל יכול להיות אלקטרון או פוטון, קווארק, איננו ניתן לקבוע במדויק, ומתקיימות בו בעצם בו זמנית כתכונות משלימות. כאשר נשאל בור, האם אין בהגדרה הזו כדי לערער על המהותו של המדע כחתירה לידיעה וודאית, הוא ענה, אמת וודאות גם הם מושגים קומפלימנטריים. זאת אומרת, זה לא דבר אחד, אתה יודע, מה זה ודאות? ומה זה אמת? זה לא אותו דבר. כי גם באמת יש משהו שהוא חסר ודאות. כי האמת מדברת על מימד על. וודאות זה משהו שהוא לאו דווקא אמת. וזה מה שרעיון שהוא הגיע, אנחנו אולי קצת יותר מאוחר נחזור לדבר הזה, אבל תכף אתן לכם כמה דוגמאות לדבר, כמה שזה לא בטוח ולא ברור מה זה ודאות ואמת. אבל זה הרעיון שאנשים מגיעים לזה. יש סיפור מאוד כאילו נוגע ללב בדבר הזה על רבי יוחנן. אתם ודאי למדתם, יודעים שרבי יוחנן למד עם חברותה שלו ריש לקיש, ויום אחד ריש לקיש מת, נפטר, ואז רבי יוחנן לא היה לו חברותה, והוא פשוט היה מאוד מסכן, היה מללמוד, הצטער מאוד, מאוד כאב לו, ו ולא ידעו מה לעשות, איך אפשר להציל את רבי יוחנן, שהוא כולו הולך ודואך מרוב הצער, שאין לו עם מי ללמוד. ואז מצאו תלמיד חכם, גדול הדור, שקראו לו רבי אלעזר בן פדת, בכלל, מה הייתה הבעיה למצוא חברותה? אתם היום ודאי יודעים, כשאתם לומדים בבית מדרש, שזה לא קל למצוא חברותה, נכון? אבל אתם מבינים שלרבי יוחנן, מי היה יכול ללמוד איתו? גאון, כאילו קשה ללמוד חברותה עם מישהו שהוא כזה ברמה של רבי יוחנן. אז חיפשו, מצאו מישהו הכי מכולם, שזה היה רבי אלעזר בן פדת. והנה הם התחילו ללמוד, המורה הגדול של ארץ ישראל, רבי אלעזר, מתחיל ללמוד עם רבי יוחנן, וכל מה שרבי יוחנן אומר, רבי אלעזר בן פדת אומר, נכון, זה באמת ככה, ומביא לו הוכחות ודוגמאות שהוא צודק. ואז רבי יוחנן אומר, אני לא יכול ללמוד איתך. אומר, כשלמדתי עם ריש לקיש, אז כל מה שהייתי אומר, הוא היה מתנגד, ואז אני הייתי מתארץ מה שהוא מתנגד, והוא היה מקשה קושיות, והייתי שובר את הקושיות שלו. וכך התורה הייתה מתגדלת. אבל זה שאני אומר משהו ואתה מסכים איתי, אני צריך את זה אותך בשביל זה? אני גם ככה יודע שאני צודק. והוא מצער הזה שאין לו ריש לקיש, הוא גם נפטר. על זה אומרים, או חברות, או מיטוטה, כן? כאילו, או מישהו שמתנגד, או אין לי אפשרות ללמוד. זה אצלכם, כל הסיפור הזה, הוא מופיע במקור 3א, אנחנו לא כל כך ניכנס על זה עכשיו, אבל הוא כולו כתוב, אחר כך אתם תקראו אם תרצו. זה הדבר שהוא מתאר. את המציאות שבאופן אידיאלי צריך להיות מישהו שהוא מתנגד לך, שהוא חולק עליך. ואז אתה יכול לפגוש את המימד על. זה אחר כך. ודבר הזה הוא כאילו מופיע לפעמים בצורה ממש קיצונית, נגיד בביטוי כזה שחזל אומרים, אם אתה, נגיד, בבית, בסינדרין הגדולה, אם הם עכשיו דנים על נושא מסוים, ובנושא הזה, שם יושבים שם עשרות תנאים, כן, אנשים שהם קובעים הלכות, והם כולם מגיעים לאותה מסקנה, סימן שהם טעו. זאת אומרת, אם לא עלה בדעתכם סברה שיכולה לפתור את הבן אדם בדיני נפשות, ולא מצאתם שום פתח של הסתכלות הפוכה, שכולם, תמימי דעים, כולם מסכימים, ברור, בטוח, שאתם טעיתם. אולי זה מה שהתכוון נילס בור כשדיבר על ודאות ועל האמת. לא יודע, אתם פעם, בטח יצא לכם כשאתם מתווכחים מישהו, מדברים מישהו, אז אתה שואל אותו, אתה בטוח? הוא אומר, כן. בטוח 100%? הוא אומר, כן, 100%. סימן שאתה טועה. אם אתה בטוח 100% שאתה צודק, סימן שאתה טועה. זה מה שאומר פה תורת הקוונטים. כי האמת במהותה, קומפלימנטרית. היא חייבת לכלול בתוכה גם את ההיפוכה, גם את הצד הלא נכון כביכול של המציאות. אתה, כשאתה קולט משהו, אתה קולט רק זווית אחת, כי אתה מתאר אידיאל. אז אתה מתאר ב-100% את הדף. אבל עיפרון לא. אתם יודעים, זה מחשבה מאוד מאוד עמוקה, שזה לא כזה, כאילו, איזה רעיון שמישהו אמר בפיזיקה, זה המון דברים, כל הפילוסופיה בנויה על העיקרון הזה של דיאלקטיקה, זה נקרא. איחוד, אחדות ההפכים. מציאות, אמת, היא דיאלקטית. זאת אומרת, היא כוללת בתוכה את היפוכה. וכשאדם לא מספיק חכם, והוא חושב שהוא בעצם פוגש כל המציאות על ידי זה שהוא מתאר רק מה שהוא רואה, והוא לא מבין שעקרונית היה אפשר להגיד גם הפוך, גם אם אין לך טענה הפוכה, אבל אתה מבין כעיקרון אתה יכול להגיד הפוך, אז הוא ודאי טועה. ודאות ואמת משלימים אחד את השני. זה הסתכלות קומפלימנטרית. תסתכלו מה שאומר על זה, אומרת גמרא במקום 4. אמר רב כהנא, סנהדרי, דראו כולן לחובה, פותרין אותו. זאת אומרת, אם בסינדרין מגיעים למסקנה שהאדם הזה הוא אכן רוצח, וזה ודאי, 100%, כולם ראו, והזהירו אותו, והתרו בו, וזה, התקיימו כל התנאים, והכל 100%, ואין אף אחד שרואה אפשרות אחרת, פותרים אותו. כולם אמרו, כן, בטוח, כולם הצביעו בידו. 120 חברי כנסת באותה דעה, סימן שהם טועים. מה איתמה? כיוון דגמירי על הנדין למעב... טוב, זה עכשיו... זה הדבר נוסף יש בזה, שיש כאן לומדים שיש מונח כזה שנקרא על הנדין, וצריכים ללמוד איך למצוא זכות בצד השני, ואם אתה לא מוצא שום זכות לאליו, סימן שכאן יש משהו שהוא לא ייתכן. לכן בגמרא אין הכרעות. אם שמתם לב, רוב הסוגיות בגמרא לא נגמרות באמירה, והלכתה כרבי יוסי. דנו, 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 ונגמר איך? לא נגמר. לא, יש לפעמים אמירות תיקו, יש, אבל זה נדיר. כמעט אין כזה אמירה. פשוט גמרא עברה לנושא אחר. זאת אומרת, יש שתי אחרות שם. טיופתא דרבי כהנא טיופתא, או דעה שם, מדי פעם. אבל בדרך כלל אין שום הכרעה. וזה לא מקרה, כי אנחנו לא באים להכריע. גמרא מנסה להבין את מהו האידיאל, מהו מימד על, שמתבטא בפרצוף כזה ופרצוף כזה. כן? זאת אומרת, ומזה אנחנו מבינים שלמחלוקות יש ערך גדול בבירור האמת. יש לזה צורך כדי לדעת משהו שתהיה מחלוקת. ולכן חז"ל חולקים אחד עם השני. עכשיו אנחנו נדבר בשיעור הבא, בעזרת השם, אנחנו נדבר האם באופן אידיאלי צריכה להיות מחלוקת, גם לעתיד לבוא, גם כשאנחנו נגיע למימד כזה שאנחנו לכאורה קולטים את האמת באידאה של האמת. מה שיהיה בעתיד, במציאות המתוקנת ביותר, גם אז יהיה מחלוקת או לא? או בסופו של דבר כן נגיע לאיזושהי הכרעה סופית. אבל זה כאמור בשיעור הבא. נעצור כאן.